שלום לכולם, אנחנו בהמשך השיעורים על הפטרות השבוע. אנחנו הפעם בהפטרת חיי שרה. כבר אני אומר את הפרק, מי שרוצה להסתכל בפנים, מלכים א', פרק א', אבל לפני, כן, הסיפור מלכים א', פרק א', זה בעצם על המלכת שלמה. זה מתחיל מהמלך דוד זקן, ויחסו בבגדים, ואז ולורחם לו, מביאים לו את אבישג השונמית, ואז מתגלגל הסיפור על אדוניה בן חגית שמתנסה למלוך, ומתוך כך בעצם מתברר שדוד רוצה ששלמה המלך יישב על כיסו ולא אדוניה בן חגית. תכף נראה את הקשר פה בין כל הדברים, מה הקשר לפרשת חיי שרה, אבל קודם כל נעשה פה את הרצף שנבין איפה אנחנו נמצאים מבחינת המהלך הנפשי. אנחנו פה בהפטרה של הנפש. איך כל שבוע אנחנו בונים נדבך אחר בנפש. אז בואו נתחיל מתחילת ספר בראשית. הפרשת בראשית היא באה לתת את תובנת היסוד. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. יש אלוקים, יש כיוון, יש אל. כן, אל, 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 אלוהים. יש כיוון שהמציאות הולכת אליה, זה מה שמבררת פרשת בראשית. וההפטרה שלה ממשיכה שם בנביא ישעיהו לספר שהקדוש ברוך הוא לא רק ברא את העולם, אלא גם ממשיך ללוות אותנו לאורך כל הדרך. בסדר, זה הפסוקים שם בהפטרה, מסע דבר השם וכולי. לאחר מכן, פרשת נוח היא פרשה שבאה לדבר מה קורה כאשר יש משבר, כאשר יש מבול. בסדר, אדם נתקל פתאום באיזה קריסה של העולם כפי שהוא מכיר, אז הוא מתכנס פנימה לתוך הטבע וצולח את המבול, וההפטרה באמת דיברה על הרוני עקרה לא ילדה, שלפעמים דווקא העקרות, דווקא הקושי, דווקא הכאב, זה מה שמצמיח את המציאות, ולכן גם צריך להכיל את הכאב באופן הנכון. זה היה פרשה והפטרת נוח. לאחר מכן ראינו פרשת לך לך, מופיעה דמותו של אברהם אבינו, אבי האומה, שהוא הולך. אתה יודע, העמדה הנפשית של אדם, אחרי שהבנו שיש כיוון, יש משמעות לחיים, יש גם רגעים של קריסה שמתכנסים פנימה, עכשיו יוצאים אל העולם הזה ומתחילים ללכת. משהו מאוד דינמי, נמרץ, וגם ההפטרה היא בהתאם הסבירה את זה. איך אדם אמור להיות קובע השם, יחליפו כוח, כאילו אדם צריך להיות כל הזמן בעמדה של שהוא לא תלוי בשום דבר. זה בעצם הרעיון השפשת, לך לך מארצך ומנתך מבית אביך, לא להתמכר לשום דבר, לדעת שהמטרה של הקדוש ברוך הוא בחיים זה... זה מה שעומד מול עינינו. ואז ראינו פרשה האחרונה, פרשת וירא, איך אדם אמור לפעול בעולם הזה, כמו מלאך. כן, פרשת וירא עוסקת במלאכים, המלאכים שבאו לאברהם, שהחריבו את סדום, עקדת יצחק, שהכל, כלומר, אדם שבאמת נמצא בעמדה הזו, שיש אלוקים ויש כיוון וכולי, אז הוא גם... לא רק שהוא לא מכור לשום דבר ולא תלוי בשום דבר, אלא הוא גם אדם שפועל באופן מאוד חד וממוקד. כן? כמו מלאך עם כנפיים, משהו שמאוד מאוד סגור על מה שצריך לעשות עכשיו. בסדר? וזה גם הייתה ההפטרה של, של פרשת וירא, שהיא דיברה על הנביא אלישע. שהחיה את האישה, כן, זה כשזה דומה לסיפור בפרשה על המלאך שבישר על הולדת יצחק, אז ככה גם אלישע מבשר לאישה השונמית שיוולד לילד, אבל הסברנו שהרעיון הוא שצריך כלי שהשפע יופיע בעולם, כן, גם שהילד מת, אלישע מחבק אותו, אמרנו זה, אומרים חז"ל שנולד מכאן חבקוק, כן, הנה חובקת בן. זאת כאשר יש אנשים כמו אברהם, כמו שרה, כמו האישה השונמית, כמו הנביא אלישע, זה אנשים שמביאים את, את הקדושה האלוהית בעולם כמו מלאכים. מורידים את זה לעולם הזה באופן מאוד מאוד בריא, מדויק, ומתגברים על המכשולים. טוב, עכשיו אנחנו מגיעים לפרשת חיי שרה. אז מה זה פרשת חיי שרה? בואו נדבר את הפשט, רק נבין, נזכר מה עוסקת פרשת חיי שרה, ואז כאמור נראה את הפשט של ההפטרה, ואז נסביר, אני מקווה, את העומק הנפשי שקיים בדברים. פרשת חיי שרה, כזכור, מתחילה, והיו חיי שרה, 100 שנה, 20 שנה ושבע שנים, שני חיי שרה. שרה אימנו נפטרה. בפרשת חיי שרה גם נפטרת שרה אימנו וגם נפטר אברהם אבינו. שתי הדמויות הגדולות שליוו אותנו, שהם היסוד של עם ישראל ובעצם של העולם כולו, אנחנו נפרדים מהם בפרשה הזו. אז שרה מתה, ואז יש לנו מהלך שלם שם, בין זה עיקר פרשת חיי שרה, על הקבר שאברהם אבינו מחפש לקנות לשרה, מערת המכפלה, נכון? זה הפרשה של חברון, כן? של אברהם אבינו שקונה את מערת המכפלה בשדה עפרון החיתי. זה חלק אחד של הפרשה. החלק השני, אחרי זה, אברהם אבינו מחפש אישה לבנו יצחק, הוא שולח את אליעזר, נכון? גם יש לנו הרבה מאוד פסוקים שמספרים איך אליעזר מגיע לחרן, מחפש אישה, הוא עושה את הסימן הידוע, הנערה אשר תאמר גם לגמליך אשקה, היא האישה אשר הועיד הקדוש ברוך הוא ליצחק, ובאמת רבקה מביאה את המים, ומגיעים לבית שם של לבן, של בטואל, בסוף רבקה חוזרת עם אליעזר, אז זה החלק השני של הפרשה, והחלק השלישי של הפרשה, אחרי הדברים הללו, כתוב שאברהם אבינו נושא אישה חדשה, כן? כתורה, שמה כתורה, חזל דורשים שכתורה זה בעצם הגר, אותה הגר שגורשה בפרשה הקודמת, היא קטרה, קטר זה בארמית זה לקשור, היא קשרה את עצמה, כאילו היא לא נתנה לאף אחד לגשת אליה, כי היא אמרה אני מחכה לאברהם, ובאמת אברהם אבינו התחתן איתה, ובאמת מה שקורה בסוף הפרשה, שכתוב שאברהם אבינו מת, כן, הוא נפטר, כתוב שמי שקובר אותו זה יצחק וישמעאל בניו. וחזל דורשים שזה שיצחק נאמר לפני ישמעאל, זה מראה שישמעאל עשה תשובה. ככה אומרים חזל, שלסוף ימיו ישמעאל עשה תשובה, ולכן הוא נתן ליצחק להיות קודם. ככה בעצם מסתיימת פרשת חיי שרה. טוב, ואז מה הקשר אל ההפטרה שלנו? ההפטרה שלנו כאמור, היא מדברת כמו שאברהם בסוף ימיו, שרה בסוף ימיה, אז הנה פה במלכים א' פרק א', דוד המלך נמצא בסוף ימיו. וכמו שאברהם, מה שנקרא, הוא מעביר את השרביט הלאה, כן, במקרה הזה, קוברים אותו יצחק וישמעאל בניו, גם פה יש איזה סוג של העברת שרביט בספר מלכים א' פרק א', שדוד בעצם מסמיך את שלמה להיות מלך תחתיו. טוב, זה הפשט. אז כמו שאנחנו תמיד מסבירים, גם הפרשה וגם ההפטרה, אי אפשר להסתפק רק בפשט. א', הגיע הזמן בחיים טיפה, מה שנקרא, להתקדם מעבר למה שלמדנו בכיתה א', אבל מעבר לזה, אם נשארים רק בפשט, אז הקשר בין ההפטרה לפרשה הוא קשר מאוד קלוש כזה. כאילו, אתה אומר, בגלל שכמו השרה ואברהם מתו בפרשה הזו, ודוד מת בפרשה הזו, אז כאילו זה נראה אקראי כזה, שחיפשו, בוא נחפש בנך איזה משהו, יאללה, בוא נדביק. אז חס ושלום, אם בעם ישראל יתקבל לקרוא את ההפטרה הזו, הסימן שיש משהו מאוד עמוק דווקא בהפטרה, שהוא משלים את הנקודה של פרשת חיי שרה, וזה מה שננסה להסביר. עד כאן זה למעשה הייתה הקדמה. עכשיו אנחנו ניגשים אל התכלס. מה העיקרון של פרשת חיי שרה? נתחיל משם, ואז נעבור לפסוקים של ספר מלכים. אני קראתי לשיעור הזה, מה יישאר ממך אחרי שתמות? מה יהיה אחרי שתמות? משהו כזה. פרשת חיי שרה זה פרשה שבה אנחנו נפגשים עם מוות. זאת אומרת, גם פרשיות קודמות מתו אנשים, גם אדם וחווה מתו, וגם נוח מת, אבל אברהם ושרה זה, בוא נקרא לזה, אביה ואימה של האומה הישראלית מתות. זה משהו שיוצר אלם. אנחנו למעשה פעם ראשונה נפגשים עם מוות שהוא קרוב אלינו. איך אדם מתמודד עם המציאות הזו של מוות? אברהם אבינו, מה הדרך שהוא רואים, הדבר המרכזי שהוא עושה ברגע ששרה נפטרת? קונה לה אחוזת קבר. קונה לה קרקע לטמון אותה באדמה. אני אומר את הדברים בתמצית, כן, שלמדנו בשנים קודמות את הפרשה, אז הרחבנו בזה, אתם מוזמנים לשמוע שם, אבל אני אומר בתמצית. הרעיון הזה של לקנות קרקע זה משהו שלאורך כל התולדות האנושות, אנחנו רואים שזה משהו מאוד מאוד מרכזי. כן? קרקע זה לא איזה עוד משהו שאדם קונה בחיים שלו. יש כזה ביטוי של חז"ל, כל אדם שאין לו ארבע אמות בארץ ישראל, אינו אדם. כאילו, יש משהו בהגדרה האנושית שהיא זקוקה לקרקע. טוב, תגידו מה זאת אומרת, כי קרקע זה פשוט המצע שעליו עושים הכל. יותר מזה, בעומק העניין, קרקע זה החיבור לצד הרוחני של החיים. איך? לפני שהיו קרקעות, לפני שבני האדם היו חקלאים, איך בני האדם חיו? הם היו ציידים לקטים. נכון? לפני שהתחילה מהפכה החקלאית, בערך לפני 10,000-6,000 שנה, שזה כנראה מקביל לשנים שאנחנו מונים לבריאת העולם, היי אלפים, תשעים פי, בערך בזמן המהפכה החקלאית. צייד לקט זה בן אדם שאין לו מקום קבוע, ולכן הוא לא נשאר במקום אחד. הוא כל מקום רודף אחרי הצייד, אחרי העונה שהוא מלקט. ברגע שנהייתה חקלאות, ברגע שנהייתה קרקע, זה בעצם ייסד את הציוויליזציות. ברגע שיש קרקע, אז כבר אנשים נשארים במקום אחד, מקימים כפרים. הקרקע, המהפכה החקלאית, היא למעשה המקום שבו התחילה האנושות להתפתח. אחיזה בקרקע זה בעצם היכולת להיות קבוע במקום, וגם לא רק ברמה הטכנית, אלא גם ברמה הנפשית הרוחנית. כשאברהם אבינו מחפש את הנקודה הזאת, הנקודה שאיתה אתה מתחבר פה לעולם, מה הוא מחפש? היינו מצפים, טוב, אם תחפש קרקע, אז כמו שאמרנו, בוא תחפש קרקע חקלאית, בוא תחפש איזה קרקע עם מחצבים של זהב, של כסף. אברהם אבינו מחפש דווקא בית קברות. ולא סתם בית קברות, בית קברות בחברון. חז"ל אומרים, אין לך אדמת טרשים בארץ ישראל יותר מאשר חברון. חברון זה המקום הכי גרוע מבחינה חקלאית בארץ ישראל. אנחנו לומדים פה את העיקרון שהוא בעצם מוליך פה את כל הפרשה. מה נשאר לאדם בעולם הזה? אנשים שמה שנמצא להם בעולם הזה, זה הנכסים, זה הכסף, זה הזה. שוב, כאשר מישהו נפטר, אז לא נשאר כלום, נכון? אדם עומד בהלם, מום המוות. כן, לא רק במשמעות של כסף. היה פה מישהו, צחק, היה מולי, והנה, עכשיו הוא לא פה. זה תחושת ייאוש, תחושת אבדון. אברהם אבין אומר נכון. המקום שבו אני מתחבר לארץ ישראל, המקום שאני מתחבר לשרה אימנו, זה לא מהצדדים החיצוניים. אני מתחבר מהנקודה הנצחית. נקודה הנצחית, בית קברות. בבית קברות הבנים אין הבדל בין עשיר לעני. בבית קברות אין הבדל עכשיו בין כל אחד כמה לייקים הוא קיבל בחייו. בית קברות זה הנקודת איפוס של האנושות. בשביל מה חיית בעולם הזה? הדרך שבה אנחנו נפגשים עם המוות של שרה ולאחר מכן עם אברהם, זה לא הנכסים החיצוניים, אלא מה הם השאירו, מה אחותם הנצחי שנשאר מהם. אומר אברהם, אני רוצה את חברון, אני קובע פה קרקע בארץ ישראל, אנחנו מתחברים לעולם של הקדוש ברוך הוא מצד נקודת הנצח, לא מנקודת כל המציאות החיצונית. וזה המשך הפרשה. כאשר אברהם שולח את אליעזר למצוא אישה לבנו יצחק, מה מחפש אליעזר בשם אברהם? הוא עומד על דעת רבו. הוא לא מחפש מישהי שתהיה יפה או מישהי שתהיה עשירה. מחפש גומלת חסד. ואם זה הנקודה. בכל דבר שאדם פועל בחייו, שאדם נפגש כאמור עם מוות, כאשר אדם נמצא עכשיו מול הקמת בית, מה הנקודה שהוא מחפש? שוב, שאדם מתחתן עם מישהי, שמישהי מתחתנת עם מישהו, מה הנקודה המרכזית שמחפשים? מה יישאר מהזיווג הזה אחרי שאנחנו נסיים את ההתלהבות הראשונית מהיופי ומהאווירה ומכל הדברים? האם יישאר הנקודה של החסד, הנקודה של הנצח או נקודות אחרות? וזה גם סוף הפרשה. אני אומר פה את הכל בתמצית. סוף הפרשה, כפי שאמרנו, הגר וישמעאל עושים תשובה. הכוחות הכי שליליים בעולם, כן, הכוחות הכי בעייתיים בעולם, גם הם בסופו של דבר מתחברים על הנקודה הזו. אברהם אבינו מת. הכל נגמר בסוף. אפילו אברהם מת. אפילו שרה מת. זה מעורר אפילו את ישמעאל. יש משהו בעולם הזה מעבר למציאות החיצונית. מה יישאר ממך אחרי שתמות? וזה הפטרה של פרשת חיי שרה. המלך דוד זקן בא בימים, ויחסו בבגדים ולא יחמלו. פותחים את ספר מלכים. את ספר שמואל א' וב', מי כתב? שמואל, נכון? שמואל, נתן, שמואל הנביא, נתן, יש איזה חלק. בספר שמואל ב', נכון? אז הכרנו את דוד, זה כל ספר שמואל ב', הוא סביב דוד. לכאורה, פה פרק א', שממשיך לדבר על ימי מלכות דוד, הוא שייך לספר שמואל, נכון? מה הוא עושה פה פתאום בספר מלכים? היינו צריכים להתחיל את ספר מלכים, מפרק ג' של מלכים, ששם שלמה המלך מולך. מה זה פה השאריות של ספר שמואל? מי כתב את ספר מלכים? ירמיהו הנביא. ירמיהו הנביא, שהוא נמצא כבר בסוף המלכים, הוא עושה איזו סקירה גדולה, מה היו המלכים בעם ישראל, הוא נותן לנו את המבט הנבואי. והמבט הנבואי אומר דבר כזה. כל עוד הנביא שמואל חי, הכל סבב סביבו, נכון? כל ספר שמואל, מי שממליך את שאול, מדיח את שאול, מי שבונה את דוד מהיסוד, זה שמואל, נכון? אבל עכשיו, לכאורה, דוד כבר, מה שנקרא, רץ מעצמו, נכון? מלכות דוד עומדת על טילה, נכון? בספר שמואל היה שם בעיות, היה פה אבשלום, היה מלחמות עם פלישתים, עם שאול וזה, דוד מלך ישראל חי וקיים. למה צריך נביא? למה צריך את הנקודה הפנימית, הנצח? המערכות כבר עובדות. מדינת ישראל, ברוך השם. זה היה בהתחלה שהקמנו, היינו צריכים כזה התלהבות, חזון, רוח. עכשיו, תשמעו, הכל עובד, הכלכלה עובדת, הצבא עובד, המערכות. המלך דוד זקן בא בימים. בא ללמד אותנו הנביא ירמיהו בספר מלכים. תקשיבו טוב. נראה לכם. שכאשר דוד כבר, אומרים, עשה את מה שהוא צריך, אז עכשיו זהו, הכל נגמר. עכשיו צריך יותר מתמיד את הנביא. עכשיו צריך יותר מתמיד את רוח הקודש. עכשיו צריך יותר מתמיד את הנקודה הפנימית הזו. שוב, אתה נמצא בשיא החיים שלך. שוב, אתה, יודע, הכל פה עובד, הכל, מה אתה עושה? עברתי את בראשית, עברתי את נוח, עברתי את לך לך, עברתי את פיירה. כוחי ועוצם ידי, תראה איך הגעתי, הסקתי, כבשתי, הכל בידיים שלי. נכון, שהייתי צעיר, הייתי צריך מדי פעם ככה מוטיבציה, הייתי צריך איזה... עכשיו, אני מסודר. תראה מה קורה. המלך דוד זקן בא בימים, ויחסו בבגדים, ולא יחם לו. דוד המלך, קר לו. תחושה של אנשים לפני המוות. אני אומר, לפני המוות זה לא רק בגיל 90. דוד המלך היה בן 70. אדם מגיע לאיזשהו שלב בחיים שלו, שהוא מתחיל להיות לו קר. חזל דרושים, למה דוד המלך ויחסו בבגדים ולא יחם לו? כי דוד, ככה אומרים חז"ל, הוא קרט את כנף המעיל של שאול, נכון? באחד המרדפים בערה של שאול, דוד, כלומר, הוא עשה פה איזה משהו, צריך להבין, מעיל של שאול, מהבגד פה של דוד, זה לא סתם. בתנ"ך, מעיל בגד זה ביטוי לצד שמכבד את האדם. יש לנו את הגוף, יש לנו את הצד הבשר, את המציאות הגסה, ועל זה אנחנו שמים בגדים. חז"ל מכנים את הבגדים, מכבדותי זה הדברים שהם, כן, בעלי חיים לא הולכים עם בגדים. בני האדם הולכים עם בגדים, ויש כל מיני בגדים. המלכים והנביאים היו הולכים עם מעילים. כן? כאשר שמואל, למשל, קטן, וחנה מביאה אותו למשכן השם בשילו, כתוב, ומעיל קטון תעשה לו עמו. ששאול מעלה את שמואל, בבעלת האוב שם, לפני הקרב בגלבוע, היא אומרת בעלת האוב, הנה ראיתי איש זקן, עוטה מעיל. כאשר שמואל רוצה להגיד לשאול, שהוא כבר לא ימשיך את המלוכה שלו, מה הוא עושה? קרא השם את מלכות עליה. ודוד שוב, שהוא נלחם מול שאול, הוא קורט את כנף מעילו. מעיל, המסבירים חז"ל במסכת שבת, גלימה, מעיל, זאת אומרת, מלשון גולם. כמו גולם, זה שהוא זחל של פרפר, שהוא עטוף כולו בפקט, מעיל, בגד ארוך, גלימה, זה משהו שעוטף את כל הגוף. זה ביטוי לצד הכללי, לצד העליון, שעוטף את כל הפרטים. זה הרעיון של המלכים והנביאים.
אם יש בגדים שהם פרטיים, לא יודע. נעל זה משהו פרטי, זה רק ביחס לכף הרגל. מעיל זה נותן גם בפסיכולוגיה, שימו לב שבכל התרבויות בעולם, נכון? מלכים תמיד הולכים עם גלימה, זה, בתרבות זה נותן תחושה כזו של כהן גדול, אנשי דת, אפילו גיבור. אליהו עם אדרת השיער, נכון? אותו דבר, שהוא סומך את אלישה, אפילו גיבורי על הולכים עם מעיל, נכון? סופרמן, יש לו מעיל, זה מבטא תמיד כוח שליטה. דוד יש לו מעיל, אתם מבינים? דוד הוא שולט, הוא הכל. אבל ויחסו בבגדים ולא יחם לו. כל ההישגים שבן אדם השיג בעולם הזה, הם פתאום נראים כלום שהאדם בודק את עצמו מול הנצח, מול האמת, מול הקודש. אמרתי, זה הסיבה שאנשים כל כך חשוב להם בית קברות. נכון, זה כאילו בן אדם מת, כאילו גמרנו. נכון, בעם ישראל אנחנו יודעים, בית קברות, גם ברמה החברתית, הוא אנשים, ברגע שלא עלינו, אבא או אמא נפטרים, אתה רואה את כולם, התקדל והתקדש, מה קרה? כאילו, מה, אתה הרי לא מאמין בזה, מה פתאום? מוות זה, מה שנקרא, מעורר. יש משהו שהוא יותר מהעולם הזה. זה המציאות שלנו פה בתחילת ספר מלאכי. אומר הנביא ירמיהו, ספר מלאכים מתחיל עם זה. אתה נכנס עכשיו למלאכים, נכנס לתקופה של עשייה, של מלוכה, של צבא, של שלמה עוד מעט שיגיע עם כל הפאר וכל ההדר. תיזכר בפרשת חייסר. תיזכר. מה, איפה מתחברים בחיים? מתחברים בחיים מהקבר, מתחברים רעים מהחסד, מתחברים מהחיים מהתשובה. ויאמרו לו עבדיו, יבקשו לאדוני המלך נערה בתולה ועמדה לפני המלך, ותהי לו סוכנת ושכבה בחקך וחם לאדוני המלך. הם חזר, שיאמרו לו עבדיו, עבדיו זה כאילו ביטוי לעבדים, זה כאילו הצדדים הנמוכים. הצדדים הנמוכים, העבדים, הם לא מבינים החיים שלהם. הם רואים אולם מלך, שיש לו הכל, ועדיין קר לו. אומרים לו, בוא נדאג לך לפתרון חימום. בסדר? בוא נביא איזה נערה. מה זה סוכנת? אז יש מהמפרשים שהם אומרים שסוכנת זה גזברית כזו. כאילו, הם נתנו לה איזה תפקיד רשמי, שיהיה לה, כנראה צריך בדוחות מס של הארמון, להגיד מה שכרת פה את הנערה. רואי, לא יודע, היא הרועת חשבון של המלך. אבל התפקיד שלה זה חמם את המלך. והנערה, ויבקשו נערה יפה בכל גבול ישראל. שוב, העבדים אומרים, מה חסר לדוד? למה דוד קר לו? כנראה מלך, אתה יודע, צריך תאוות, צריך, מה, בן אדם מרגיש מתוסכל, בן אדם מרגיש עצוב. איך נעודד מישהו לפני המוות? בוא נשקיע אותו עוד קצת באיזה ככה תאווה, במשהו שיסיח את דעתו, שכאלה לפני המוות, אז דה, מחפשים, לא יודע, זה נראה סרט טוב, נשמע איזה מוזיקה, נביא איזה זמר פה, שככה, משהו שכן, יודע, נעשה ככה, אנחנו אנשים מבוגרים כבר לפני המוות, בוא נעשה איזה טיול מסביב לעולם, כדי ליהנות עוד קצת מהעולם הזה, הרי מה עוד יש בעולם, חוץ מאשר העולם הזה, נכון? וימצאו נערה יפה בכל גבול ישראל, וימצאו את אבישג השונמית, ויביאו אותה למלך. והנערה יפה עד מאוד. ותהי למלך סוכנת ותשרתהו, והמלך לא ידע. שימו לב מה קורה. אומרים חז"ל, הגמרא, למה המלך לא ידע אותך? תגידו אותו. אדם בן 70, כבר אין לו את הכוח. חז"ל לא נכון. בהמשך פה שכתוב, ותבוא בת שבע, ויבוא המלך דוד לבת שבע החדרה, על החדר שלה, חז"ל דורשים משפטים מאוד קיצוניים, שדוד היה בשיא עונו. כאילו, דוד היה עם בת שבע, אבל הוא מחז"ל, למה הוא לא ידע את אבישג השונמית? כי עשו. על פי התורה, כתוב שמלך יכול לקחת רק 18 נשים, ועוד תוסיף לו השם כהנה וכהנה, דורשים חז"ל, ודוד היה לו כבר 18 נשים, הוא לא לוקח. במילים אחרות, דוד הקים עולה של תשובה. דוד, כזכור, היה שלב בחיים שלו שהוא נפל. את שבע, הסיפור. הוא נענש על זה. עכשיו לקראת סוף ימיו. אומר הרמב״ם, מתי זה נחשב בעל תשובה? בעל תשובה זה אחד שעומד באותה סיטואציה כמו שהיה כשהוא חטא ולא נופל. דוד המלך, כמו אברהם ושרה לפני מותם, הם זוכרים מה יהיה פה אחרי שאני אמות. הם זוכרים שלא, אל תירא כי יעשיר איש, כי ירבה כבוד ביתו. זה דוד המלך אומר. כי לא במותו ייקח הכל, לא ירד אחריו כבודו. זה מה שנשאר. זה נכון בתקופה שלנו, של המוות עולה בחנוננו. טוב. אנשים, בחורים צעירים, הולכים להרג למען עם ישראל. אתם יודעים, זה בדיוק הנקודה. מאיזה מקום הם מגיעים? שוב, אנשים שמה שחשוב בחיים זה, זה הדברים החיצוניים, אז מה, אני בגיל 19, גיל 20, גיל 22, הולך להסתכן. חיילים שנהרגים, הם למדו את פרשת חיי שרה. הם למדו את מלאכים פרק א', הם יודעים. מה שחשוב בחיים זה הנצח. מה שחשוב בחיים זה האמת. דוד המלך מבין את זה. והוא לא יודע את אבישג. דוד הוא בעל תשובה. ולעומת זאת, מה קורה בעם ישראל? ואדוניה בן חגית מתנסה לאמור, אני אמלוך. והיעס לו רכב ופרשים וחמישים איש רצים לפניו. אז זה מסבירים מה כל הסיפור פה. כל מה שקראנו עד עכשיו על אבישג השונמית זה בשביל הפסוק הזה. והדוניה, יש פה וו החיבור. אתה יודע למה סיפרנו לך את זה? כי אדוניה בן חגית, הוא מתנסה למלוך. ומה רוצה? למה אדוניה בן חגית רוצה למלוך? כי הוא רוצה את אבישג. בפרק ב', אחרי שאדוניה כבר סולק, נכון? ושלמה אמר לו, טוב, אני מוותר לך, יתעזר ותהיה לבן חיל. מה קורה אז? זוכר? אבישג מגיע לבת שבע ואומר לה, טוב, ויתרתי על המלוכה. כן, כאילו ויתר. אוקיי, הפסדתי את המלוכה, אבל בואי תדמרי עם שלמה שיביא לי את אבישג. זה סקלו בפרק ב' במלאכים. אדוניה בן חגית מסרים חזל, כל מה שהוא רצה זה את אבישג. זאת אומרת, אדוניה זה אחד שרוצה מלכות בשביל, במקרה הזה, התאווה. כן, כי הוא רוצה לשאת את אשתו, מי שהייתה עם המלך. ועל פי ההלכה, אתה יכול לשאת אישה של מלך רק אם אתה עצמך מלך. בסדר, חזל מלבישים את זה פה על כל מיני פלפולים הלכתיים, אבל הרעיון הכללי, לעומת דוד, שמבין מה קורה פה ומנהל את העולם מתוך תשובה וזה, יש פה כוחות תאוותניים בעולם הזה שמתנסים למלוך. צעירים שאומרים, אתה מלך הזקן הזה, יש לך פה אישה יפה. אני רוצה את האישה היפה הזו. אני הזכר אלפא החדש פה ב... 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 בשבט. אני פה, אדוניה בן חגית מנסה למלוך. ויעש לו רכב ופרשים וחמישים משרצים לפניו. תראים, אדוניה זה מישהו שדואג לעצמו. יש לו חמישים איש, יש לו רכב, יש לו פרשים. הוא אחד שנהנה יפה מאוד מהעולם הזה. כן? ואיך זה קורה? שימו לב. לא עצבו אביו מיאמר לאמור, מדוע ככה עשית? חזל דורשים, מה זה לא עצבו אביו מיאמר? לא עצרו. הרעיון דוד, הצורת עבודה של דוד זה לתת לקוחות, מה שנקרא, לפעול בצורה, מה שנקרא, שילמדו מעצמם, ולא בכפייה חיצונית. עם מי עוד הוא עשה את זה, דוד? אבשלום. והוא, וגם הוא, גם הוא, אדוניה, טוב תואר מאוד, ואותו ילדה אחרי אבשלום. אדוניה זה המשך של אבשלום. הבנים המוצלחים במשפחה, יפים, יפי תואר, עם המון אמביציות, צעירים שרוצים את העולם הזה כאן ועכשיו, והם רוצים את... את אבישג, הם רוצים רכב ופרשים, הם רוצים עכשיו פה את הרכב, הם רוצים את הכל, כסף, נשים, זה, בשביל מה להיות מלך? בשביל מה אנחנו חיים פה בעולם הזה? כן, אומרים חזל שאיתו ילדה אחרי אבשלום, הרי זה לא האמא שלו, יש לו אמא, הוא בן חגית, האמא של אבשלום הייתה מאחה. אז מה זה ילדה אחרי אבשלום? זה דרשל שהוא נולד אחרי אבשלום, אבל יולדו אותו ילדה אחרי אבשלום, הוא למד באותו חינוך של אבשלום. כלומר זה, שנקרא, אותו פס יצור. יש פה, במשפחה של דוד, יש אנשים ש... שלא, הם לא בקטע של דוד, הם בקטע אחר, הם רוצים את העולם הזה. ואז, מה קורה? והיו דבריו עם יואב בן צרויה, ועם אביתר הכהן, ויעזרו אחרי אדוניה. מה אומר להם אדוניה בן חגית, ככה מסבירים חזר, כל המפרשים, מה הם אומרים? אומר להם, תקשיב, יש לנו בעיה. אני ברור שאני הבן המובחר. אני החתיך, אני העשיר, אני המוצלח, אני אבל יש לנו בעיה. אתם יודעים מה הבעיה שלנו? שלמה, כן, שדוד הבטיח שהוא ימלוך אחריו, הוא הבן הפחות מוצלח במשפחה. אתם זוכרים מאיפה נולד שלמה? שלמה נולד מהחטא של דוד ובת שבע. הוא הכתם של המשפחה, כבשה השחורה. המאורה הזה שכולנו רוצים לשכוח, נכון? דוד, המוצלח, היפה, המוכשר, נפל פעם. דווקא את הילד שנולד מהכישלון הזה, אותו אתם רוצים? הוא לא יפה כמוני, אפשר, שלמה. אין לו רכב ופרשים. זה כל מה שהולך ומתברר פה בהפטרה. מי בסוף, אני עושה לכם כבר פה ספוילר, מה הולך להיות. מי בסוף יהיה המלך? שלמה, הילד שגדל על ברכי התשובה, הוא יהיה המלך. מה? כן. הוא נבחר, אבל אדוניה, אבל אדוניה לפניו. לכאורה אדוניה אמור, הוא היותר גדול. היה אמור קבל. זה הנקודה. מה שהולך ומתברר פה בהפטרה, מה שהולך ומתברר פרשת חיי שרה. כפתור. מה בסופו של דבר מנהל את העולם? מה יהיה פה אחרי שתמות? מה אתה תשאיר, דוד המלך? אתה תשאיר את הדבר הכי גדול שהיה אי פעם. תשובה. אמן? שלמה המלך הוא יושב על כיסך, והוא יזכיר לכל העולם כולו, שאין דבר כזה אנשים מושלמים. יש דבר כזה שנקרא כישלון. יש דבר כזה שנקרא חטא. אבל יש דבר עוד יותר גדול. תשובה. זה מה שחושב אברהם אבינו, שהוא קובר את שרה. שוב, הוא מחפש את חברון, מקום אדמת ראשים. זה מה שאליעזר ואברהם מחפשים, שהם עושים את רבקה. וזה גם מה שאפילו ישמעאל, אפילו קולט בסוף. תשובה מנצחת את הכל. כן, מה זה שואל? כן. אפשר, אז הוא, בדיוק, נכון, כי אז מסתבר שאדוניה, מה שנקרא, לא למדת לקח. פרק ב', זה בדיוק מה שיהיה. כל הרעיון זה שאדוניה, שהוא הנציג של האדוניה, של אלה שחושים שהם אדונים והם שולטים פה בעולם, שתבינו, אתה היית אמור ללמוד פה מהסיפור, שמה שחשוב בחיים זה לא אבישג השונמית, מה שחשוב בחיים זה לא הכסף, מה שחשוב בחיים זה התשובה, זה האמת, זה הנצח. אדוניה לא מבין את זה. אגב, לא רק הוא, גם דוד בפרק הבא, הוא נותן לשלמה המלך צוואה של חיסול חשבונות, כמו מפיונר. אתה זוכר את יואב בן צרויה? אתה זוכר את שימי בן גירה? כל מי שלא מבין מה זה תשובה, אין לו מקום בעולם החדש ששלמה המלך הולך להקים פה בישראל. זה ספר מלכים. מה זה מלוכה בישראל? נדע. כתוב, וישב המלך על כיסא מלכותו, חזל דורשים, מה זה כיסא מלכותו? כסף, סוסים, אישה. נכון? כתוב שאסור להרבות כסף, אסור להרבות כספים, אסור להרבות סוסים, אבל זו נשים. מתי המלך יושב על כיסא מלכותו? שהוא שולט על הדברים האלה. כאשר המלך, כאשר אדם רוצה לפעול בעולם הזה, הוא, שוב, צריך לזכור, תיזכר פרשת חייסר, לך לחברון בשבת חייסר, תיזכר, מאיפה הכל מתחיל? ואז אתה לא תתבלבל לך. כל מידי אדוניה עם בן חגית, יואב בן צרועיים, ואביתר הכהן, אביתר הכהן זה, זה דמות רגית, זה דמות שאז בימי אבשלום, הוא הרי היה סוכן חשאי, שהלך למחנה של אבשלום כדי לגלות וזה, אבל מה שנקרא, לקראת הסוף, הוא, יש פעמים בן אדם, אל תמיד מעצמך עד יום אותך, אתה כל החיים, היית פעלת וזה וזה, אבל עכשיו, לקראת הסוף, אתה, הנה, מלך דוד, וחסו בגדים, ולא יחם לו, וואי, אני רואה שבעצם השקעתי את כל החיים שלי באיזה עולם מרקי, מה יצא לי מזה? תראה, דוד, קר לו בסוף. מה יצא לי אביתר מכל הזה? אני עכשיו, לך תדע, יהיה פה איזה מלך שלמה, וימנה צדוק הכהן, ימנה במקומי. אין לכם תמיד המעבר, שמסתיימת תקופה ומתחילה תקופה חדשה, כל האחברים בורחים מהספינה הטובה. מה יקרה איתי? הם צריכים להביע נאמנות, אז הם מנסים לזהות. מי יהיה המלך החדש, נכון? למי עכשיו צריך להתחנף? אז אדוניה נראה בחירה בהרבה יותר מוצלחת. תראו מה קורה. והיזבח אדוניה צון ובקר ומרים אבן הזוחלת אשר אצל אין רוגל. והיקרא את כל אחיו בני המלך ולכל אנשי יהודה עבדי המלך. מה זה אבן הזוחלת? רושים חזל, אבן שזוחלים מים לידה. כאילו איזה סוג של נחל קטן כזה. מסבירים חזל, אדוניה אומר, אנחנו גמרנו עם הזחילה של הדברים. יאללה, אנחנו עכשיו עידן חדש בעם ישראל, צון ובקר. תן, אחרי זה תראו ששלמה המלך בפרק הבא שהוא מומלך, אין שם את הצון ובקר. יש שם כל העם מנגדים בחליל שהם עולים ממעיין השילוח. משהו עדין, משהו שמבטא איזה שמחה של מצווה, של רוח. אדוניה זה האופוזיציה שרוצה את השלטון. אין עם כל הזוחלים, כל הסכנים האלה שפה, שלא חם להם בגדים וזה. די, אנחנו פה. הדור החדש, דור הניצחון. אנחנו נראה פה, ננהל פה את העניינים. ויקרא את כל אחיו בני המלך ולכל אנשי עובדי עבדי המלך. ואת נתן הנביא, ובניהו, ואת הגיבורים ואת שלמה אחיו לא קרה. נתן הנביא, זוכר, אמרנו, יש פה אנשים, אומרים, למה צריך הנביא? נביא, שמואל, בסדר, שמואל היה הנביא, פעם היה, סבא שלי היה רב, פעם היה, זה שיטה ידועה אגב, פעם היו רבנים אמיתיים. עכשיו לא. פעם היו, זו שיטה טובה, כי פעם, לא מאיימים עליי עכשיו, הם לא אומרים לי מה לעשות. פעם זה, פעם היה שמואל, עכשיו נתן, מי זה הנתן הזה? זה, יאללה, בנייהו בן יהוידע, בן יהוידע זה הגיבורים אשר לדוד, מדברים עליו הרבה, גם הפסוקים, גם בחזל, מה כתוב עליו? כמה דברים, כתוב, הוא ירד אל הבור ביום השלג, והיקה את הארי. בנייהו זה הכוח של דוד להילחם גם מול האריה, גם מול כל המניות הכי קשות, בשלג, בבור. ויגזול את החנית, עוד דבר שנאמר על בני אבניה, ויגזול את החנית מיד המצרי, ויארגהו בחניתו. בניהו זה הכוח הזה שמסוגל להשתמש בכל דבר, גם דברים לא טובים, גם דברים טמאים. גוזל את החנית מיד המצרי, זה הכוחות של דוד. היכולת להפוך כל דבר לקדושה, זה מלכות דוד. את הכוחות האלה אדוניה לא רוצה. אני אומר, אז אני לא רוצה את בניהו בן יהודה. אני לא רוצה את הגיבורים אשר לדוד. שמעי, וראי, אלה ששומעים את האל, שהם מראים של האל, אני לא רוצה אותם. אלה אנשים יותר מדי רוחניים, יותר מדי שאמיתיים. אני רוצה פה את האנשים שיחגגו איתי. יאללה, בלגן. ויומר נתן אל בת שבע, אם שלמה לאמור. נכון? זה הרעיון של בת שבע. היא, אתה, את אם שלמה. אל תשכחי את זה. הלא שמעת. כי מלאך אדוניה בן חגית, ואדוננו דוד לא ידע. ואתה לכי, העצך נא עצה, ומלתי את נפשך ואת נפש בנך שלמה. לא רק במשמעות שמלתי את נפשך, אלו שתחיו. תמלתי את הנפש של עם ישראל. מי הולך להוביל פה עכשיו את עם ישראל? מה הולך להיות העידן החדש של המלאכים? האם עידן של אנשים, שמה שמעניין אותם העולם הזה? או אנשים שמה שמעניין אותם העולם הבא. ומתוך כך הם ינהלו את העולם הזה כמו שצריך. לכי ובו אל המלך דוד ואמרת אליו, הלא אתה אדוני המלך נשבעת לעמתך לאמור, כי שלמה בנך בנך ימלוך אחריי, והוא יושב על כיסא. תזכירי לדוד שהוא, בשביל מה הייתה כל המלוכה שלו? בשביל מה היו כל המאבקים? בשביל מה היו כל הבגדים האלה שהוא לבש בימי חייו? בשביל מה? בשביל שהמלך שלמה, שיקום בית המקדש, שתקום פה המלכות השלמה של עם ישראל. והנך עודך מדברת שם עם המלך, ואני אבוא אחרייך, ומילאתי את דברייך. את תראי, עכשיו זה הזמן לנביא לפעול. חשבתם שהגענו לעידן של המלכים, שהכל פה פוליטיקה, לא צריך רוח, לא צריך קודש. נתן אומר, השם נתן, השם לקח, יהי שם, השם מבורך. הכל זה דבר השם. נתן הנביא, הוא זה שהולך להמליך פה, לסדר את הדברים מאחורי הקלעים. אנחנו כל הזמן צריכים נביאים. טוב, אז היום אין לנו נביאים חיים, יש לנו אבל נביאים, דברי נבואה. כן, תמידי חכמים, זה גם סוג של נביאים. כל הדבר שאדם הולך לחייו, כל מלוכה חדשה, כל עידן חדש, תפקיד חדש, לך תתייעץ עם נביא, לך תלמד תורה, לך תהיה מחובר לתמידי חכמים, שיזכיר לך, בשביל מה אתה הולך לסיפור הזה. אתה עכשיו הולך לאיזה מסלול מקצועי, שמבטיחים לך ערים וגבעות וזה וזה. לך תתייעץ עם נתן הנביא. האם המלך שלמה הולך למלוך פה, אדוניה בן חגית? האם אתה עכשיו הולך פה למסלול שישאב אותך רק לתאוות ולכסף ולעולם הזה, או שזה מסלול שבאמת הוא חלק מהנבואה, הוא חלק ממלכות שלמה. זה מאוד לא פשוט, כי הדברים כמובן הם לא חד משמעים, זה לא, הבחירות בחיים זה לא רק להיות רוצח שכיר או להיות רב בישיבה. יש על הרצף הרבה דברים. אתה רוצה ללמוד במוסד אקדמי מסוים, דווקא מקצוע טוב, מקצוע שיועיל לעולם, שטוב לך, אבל אתה שמתם לב מה בכלל באווירה שם מסביב. עזב אותי, אני... מה אתה? זהו, חשבת נגמר ספר שמואל, נגמרו החיים. נכון, אביתר הוא בדיוק הדוגמה לזה, למישהו שאל תמיד בהצלחה. חס ושלום, מה אנחנו בנו איפה? מה, עושה תשובה, זה לא נכנס לארץ ישראל כחלק מהעונש. אבל פה אביתר, אתה רואה שהבן אדם, מה שנקרא, איבד את זה, התחיל ללכת פה עם אדוניה בן חגית. מה נסגר איתו? שוב, אביתר זה מישהו שהיה לו מקום במקום מסוים, בתקופה מסוימת, והרגיש שזה, הוא מאבד את זה, ועכשיו, יאללה, אין אלוהים, אין מחר, אין כלום. אכול ושתו, כי מחר נמות. אז זה בדיוק הנקודה. והמלך, ותבוא בת שבע אל המלך החדרה. שוב, חזל אומרים, דוד היה במלוא עונו, במלוא צלילותו, במלוא כחו, זה לא שהיא באה פה לאיזה מלך זקן סנילי ומנסה להחתים אותו על הירושה ככה פה לפני שהוא איזה, זה לא הסיטואציה, אנחנו פה בדברי נבואה, אנחנו לא בטלנובלה טורקית, זה לא ככה. צריך לדעת איך לומדים נביא, מדברים על זה כל הזמן, זה נקרא ללמוד נביא, זה נקרא ללמוד הפטרות. זה ללמוד על הנפש שלנו מתוך התיאורים הללו. והמלך זקן מאוד. המלך דוד שהוא זקן, הכוונה היא זה, הוא נמצא בסוף ימיו. יש פה, כמו שמענו, את העידן שעכשיו נמדד בשביל מה בן אדם חי כל החיים. כשהאדם זקן, יש את הקטע של יאללה, מה שהיה היה אחרי המבול. זה, מבין, זה כמו אברהם, מה אברהם? שרה מתה, אברהם זקן, מה זה חשוב, מה יישאר אחרינו, לא יישאר אחרינו, נהננו בחיים. דוד יכול להיכנס פה לראש של, עשיתי את שלי, 70 שנה, הכל טוב, הכל זה, אחריי, להתראות, תסתדרו. המלך זקן מאוד, נכון? המלך נמצא בסוף ימיו, ודווקא בגלל זה, הוא יודע. אבישג השונמית משרת את המלך, והמלך לא ידע. דוד טהור, קדוש, עשה תשובה דוד. דוד הוא תשובה מהלכת. אבישג לידו כל הזמן, זה מה שקורה, הכל סובב פה סביב זה. אבישג זה המודל, דוד הוא, אתה רואה מולך, טהרה מהלכת.
ודאי, זקן.
כן, חכם, זה שקנה חוכמה, ודאי, זה הרעיון. דוד יודע בדיוק מה הוא צריך לעשות. ותיקות בת שבע ותשע שחוו למלך, ויאמר המלך מלך, ותאמר לו אדוני, אתה נשבעת באדוני אלוהיך לאמתך, כי שלמה בנך בנך ימלוך אחריי, והוא יושב על כיסי, ואתה, הנה אדוני המלך, דוד, תראה מה קורה פה, תראה מה קורה פה, ברגע שמרגישים לכאורה שהמלך קצת נחלש, כל האחברים יוצאים, כל הכוחות של של העולם הזה רוצים לשלוט. והנה אדוני המלך, ואתה אדוני המלך לא ידעת. זה הפשט, זה לא ידעת, אילו מיידעת אותו. אבל בהובנת העומק, כן, אדם, אתה, אפשר להיכנס פה חליל על העמדה הזו של לא יודע מה קורה פה. והיזבח שור ומרי וצון לרוב. תראה כמה עוצמה חומרית יש לאדוני הזה. נכון, האנשים האלה זה נראה שיש להם הכל. התקשורת אצלם, הכסף אצלם, הכל. הם מנהלים את העולם, הם פה, נמצאים, ואנחנו מה? אנחנו בת שבע ושלמה, בעלי תשובה, אנחנו כאלה אנשים שמעניין אותם העולם הפנימי, שזה, זה, מה, זה, זה, זה נראה שהאדוניים הולכים להשתלט פה על, על העולם. ויקרא לכל בני המלך ואתר כהן לאב שר הצבא ולשלמה עבדך לא קרא. ואתה אדוני המלך, עיני כל ישראל עליך להגיד להם, מי ישב על כיסא אדוני המלך אחריו? כל עם ישראל לדורותיו עומד פה עכשיו שאתה תלמד אותם. מה נשאר לבן אדם אחרי המוות? בשביל מה בן אדם חי כל החיים שלו? כמו שאברהם, כל עם ישראל לדורות מסתכל על מערת המכפלה. זה הסיבה שאנחנו עולים למערת המכפלה. להיזכר. מאיפה החיבור שלנו פה לעולם? מבית הקברות הנצחי של עם ישראל. כמו שכל העם ישראל יצא מהזיווג בין רבקה ליצחק, מהחסד, מהנקודה הפנימית. כמו שכל העולם בסוף, ישמעאל והגר יחזרו בתשובה. כולם יבינו בסוף מה הנקודה שחשובה בחיים. ואתה, אדוני המלך, עיני כל ישראל עליך להגיד להם מי יישב על כיסא אדוני המלך אחריו. והי כי ישכב אדוני המלך עם אבותיו, אם אתה תשאיר את הדברים ככה, והייתי אני ובני שלמה חטאים, חסרים. תבין, זה אחד, אחד, המציאות של השלמות תהיה חסרה. העולם ילך פה עכשיו, לא יודע לאן. והנה עודנה מדברת עם המלך, ונתן הנביא בה. כאן מגיע המקום של הנביא. ויגידו למלך לאמור, הנה נתן הנביא, ויבוא לפני המלך וישתחוו למלך על אפיו ארצה, ויאמר נתן, אדוני המלך, אתה אמרת אדוני, אדוניהו ימלוך אחריי והוא יושב על כיסי? מה, אתה זה שנתת את ההוראה? אתה יודע למה אני שואל? כי ירד היום, ויזבח שור ומרי וצאן לרוב, ויקרא לכל בני המלך ושרי הצהל ויתר הכהן, והנם אוכלים ושותים. תראה מה קורה בממלכה שלך. מה אתה משאיר פה מהילדים שלך? חבורה של טובעים וזוללים שיושבים, אוכלים ושותים? זה המורשת שלך? זה מה שישאר? ויאמרו, יחי המלך אדוניהו, ולי אני עבדך ולצדק הכהן ובנה בן יהוידע, ולשלמה עבדך לא קרה. אם את אדוני המלך נהיה הדבר הזה, ולא הודעת את עבדיך, מי יישב על כיסא אדוני המלך אחריו? כלומר, אתה עשית פה משהו שאנחנו לא יודעים, תגיד, אם אתה חושב שככה צריך להיראות הממלכה, אז אני עוזב אותך. אבל אנחנו מכירים אותך. זה הרי לא מה שאתה רוצה. אתה פה, אבישג פה לידך מידע שאתה טהור וקדוש, שאתה עשית תשובה. ויען המלך דוד ויאמר, קראו לי לבת שבע, ותבוא לפני המלך, תעמוד לפני המלך. וישבע המלך ויאמר, חי אדוני, אשר פדה את נפשי מכל צרה. זה הביטוי פה. ככה אדם נמצא לפני מותו. השם פדה את נפשי מכל צרה. כי כאשר נשבעתי לך באדוני אלוהי ישראל לאמור, כי שלמה בנך ימלוך אחריי, והוא יושב על כיסי תחתיי, כי כן אעשה היום הזה. אתם הזכרתם לי את מה שאני לא שכחתי, אבל מישהו היה יכול לטעות ולחשוב ששכחתי. של מה אני חייתי כל ה-70 שנה האלה? למה אני, דוד המלך, נעים זמירות ישראל? מה זה המלוכה של עם ישראל? על מה בן אדם חושב בשניות האחרונות לפני שהוא אומץ? זה השאלה הגדולה. אני פעם תמיד מספר את זה, סיפור מזעזע. הייתי פעם בהשכרה, אני מטשטש פה פרטים, שלא חלילה אי פעם יוודע מי זה, אבל סיפור היה, הייתי באיזה השכרה, שלא הכרתי את המשפחה, ביקשו שאני אבוא לדבר, ואז אני הגעתי איתם לבית קברות, וראיתי בבית קברות המצבה של האבא, של האמא, לא זוכר כמה היה, מצבה ענקית כזו, מצבת שיש, גדולה, כמו איזה פירמיד. אז שאלתי את הילדים, אמרתי, סליחה שאני שואל, אבל המצבה הזו, מצבה לא שגרתית, זה עולה 100,000 שקל מצבה כזו, משהו מטורף. אז הם אמרו לי, בקשה האחרונה של אבא לפני מותו, שהקבר שלו יהיה הכי גדול בבית הקברות. אני אמרתי ככה. לא יודעת איך הייתי צריך להספיד, לא יודעת אם אני אספיד. פה נקבר אדם טומטם, מה אני אגיד? תראו לי, כאילו, בן אדם, זה מה שעבר לו בראש לפני מותו. דוד עובר לו דברים אחרים בראש. מבינים? זה משהו אחר. זה מה שפרשת חיי שרה והפטרת חיי שרה מלמדים את הבן אדם. לא רק איך אתה חי, זה ראינו פרשת בראשית. בראשית יש כיוון, לך לך, וירא, אתה פועל, אתה יוצר, אתה מתמודד עם קשיים. איך אתה מת? של מה אנחנו חיים בעולם הזה? בי נשבעתי, כי שלמה בנך ילמוך אחריי, והוא יושב על כיסי תחתיי, כי כן נעשה היום הזה. זה מה שהולך להיות פה. זה מלכות ישראל. ותיקוד בת שבע אפיים ארץ, ותשתחוו למלך ותאמר, יחי אדוני המלך דוד לעולם. ככה מסתיימת ההפטרה. מה זה? יחי המלך לעולם. דוד המלך לא מת. ככה מסתיימת ההפטרה של חיי שרה. כן. נכון, לעורר את דוד. לחזק. בת שבע באה כביכול מהצד של המלכה שדואגת לבן שלה, דואגת לחיים שלה. בא נתן ואומר, מה שבת שבע אומרת זה לא רק עכשיו משהו פרטי של הבעיות של בת שבע שלמה. ולא, נתן אומר, אני בא אליך בשם הנבואה. זה התפקיד שלנו. אתה זוכר דוד, אמנם הסתיים ספר שמואל, שמואל מת, אבל נתן הנביא, אני פה עכשיו הממשיך, אני באתי להזכיר לך. בשביל מה, אתה זוכר? המלך יש לו ספר תורה כל ימי חייו לידו. ברור? זה אסטרטגיה, זאת אומרת, אז יש את הפשט, כן, טקטיקה כזה, בא, דיבר, היא דיברה, ואז, אבל כמו שאנחנו, התנך לא בא ללמד אותנו איך להוציא מהאנשים לפני מותם את הרצונות שלנו. זה גם מקצוע כשלעצמו, יש אנשים ש... תפקיד. אז זהו, שפה המטרה של התנך זה משהו אחר. מטרת התנך זה לא סיפורי אנטיגונה. זה נכון, הצד הזה כן, הנביא, איך בן אדם לעורר, כן, בהחלט. מה אני אגיד לך, איך בדיוק מיישמים את זה היום, אני לא יודע, אבל יש צד שבן אדם, אם בני משפחה יכולים לעורר את אבא שלהם או את אמא שלהם שנמצאים על ערש דווי, שיזכרו בשביל מה. אפשר גם את זה, אפשר גם את זה, זוכר. Yeah, כן, כן, זה ברור, זה שכיב מרע, נכון? צוואת שכיב מרע, אומרים חזל, חייבים לקיים אותה. למה? כי שוב, אדם לפני מותו הוא צלול, הוא אומר את האמת. עוד פעם, מה זה בדיוק הגדרה שכיב מרע? היום יש לזה הגדרות הלכתיות, חתם צבא, לא חתם צבא, רצון המת, יש לזה כל מיני דברים. אבל העיקרון הוא אותו עיקרון. אדם לפני מותו, שנקרא, נזכר בשביל מה הוא חי. כן, נכון, בהחלט. יש הרבה, להשאיר חותם, זה בכל מיני צורות. בן אדם משאיר חותם, אם זה בכתיבה של משהו, אם זה ביצירה של משהו. מה שמעתי, אז זה, בן אדם, מה יזכרו ממנו אחרי שהוא יום? מה יזכרו ממנו? עכשיו, זה לא חייב להיות רק שמלך, או לא יודע מה, מישהו שכתב את האנציקלופדיה התלמודית. זה ש... בן אדם עבד כל החיים שלו, ביושר, בנה משפחה, יצר את העולם הזה, חיים של יהודי, כשר. זה הדברים שישארו, זה מה שיזכר, זה הצוואה שלו. שאר הכסף, זה בסדר, יהיה, נסתדר, נחלק, זה נקודה. כן, טוב, אם הוא לא עושה את זה, זה עצוב מאוד, כן, אז כבר המשפחה צריכה להסתדר. מכל מקום אני סוגר. הפטרת חיי שרה, הפטרת חיי שרה, מה יקרה אחרי שנמות? זה הרעיון, נעצור כאן.